זו הייתה אחת מהבדחות הבחירות של ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, עוד הרבה לפני שחלם לשבת בממשלה, ובטח שלא חלם לקבל את תיק הבריאות, אז אתמול הודיע שר הבריאות ניצן הורוביץ.
זה יום היסטורי למאבק הלהטבי בישראל, למאבק הארוך, לשוויון, לכל אדם. אני גאה במיוחד לעמוד היום בראש משרד הבריאות, ולבשר כפי שהתחייבנו, בדיוק כפי שהתחייבנו, שהחל מ-11 בינואר, עוד שבוע מהיום, נאפשר גם לגברים יחידנים, גברים יחידים, אבות לעתיד וגם לזוגות הומואים, בעצם לכל אדם בישראל גישה שווה לפונדקאות בישראל.
אז החל מהשבוע הבא, כולם יכולים לעבור הליך פונדקאות, וכמה שהם חיכו לזה. המאבק לשוויון של הקהילה הגאה ושל כל אדם הוא המאבק שלי. כשר הומו שמכיר היטב את ההדרה והאפליה, הצבתי לעצמי מטרה להפוך את משרד הבריאות לספינת הדגל של זכויות האדם. זה ציון דרך משמעותי למען הומואים וטרנסים וגברים יחידנים. השאלה אם לגיטימי לקדם אג'נדות דרך המשרד שאתה מופקד עליו, אדוני השר. משרד ממשלתי אמור להיות המשרד של כולם. במקרה הנידון, לא יהיו פה כולם, אז לא. מעבר לכסף הגדול שיחסך כאן מזוגות הומואים ויחידים שנסעו מעבר לים, גם כך הליך פונדקאות בישראל יעלה לא מעט, יש פה גם עניין ערכי. הזכות להורות היא זכות בסיסית של כל אדם. אמא ואבא, אבא ואבא, אמא ואמא, תקראו לזה הורי אחד והורי שתיים, כל אחד ואחת, כי קודם כל מדובר בפני אדם. תסתכלו על זירת הצעקות הביזיונית בכנסת. בושה. אל תסתכלו על זירת הצעקות הביזיונית בכנסת, על הבושה הזאת. אז בסוף, כששר בריאות בישראל מקדם אג'נדה ערכית, זה שווה הכל. בשקט, בלי צעקות. Here comes the money. Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת יעל איילון. הבוקר הכריזו בכירי משרד הבריאות על שינויים במתווה הבדיקות בגדול, בדיקות PCR לבני קבוצות בסיכון ולבני 60 ומעלה בלבד. מחוסנים יוכלו לעשות רק בדיקות ביתיות, עוד מעט כל הפרטים, וגם מאומה בכנסת. בעקבות חוק החשמל שעבר בקריאה שנייה ושלישית, האופוזיציה מתעמתת באופן חריג עם ראש הממשלה, תוך קריאות קשות נגדו בתום דיון של שעות. בועז יונה, לשעבר מבעלי חפציבה, לאחר שהורשע בפרשת הקריסה והמרמה ב-2007, שוב חשוד בהעלמת כספים, הוא שוחרר למעצר בית. נדבר עם עורך הדין שלמה שחר, לשעבר כונס הנכסים הרשמי. אז הוא היה בסיפור ההוא. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. כאמור, שינויים במתווה הבדיקות, שר הבריאות הודיע שמהיום רק קבוצות בסיכון ובני 60 ומעלה יוכלו לבצע בדיקות PCR, ויתר הציבור יעבור לבדיקות ביתיות.
גל האומיקרון מתנהג שונה והוא מחייב אותנו למהלכים חדשים ולשינוי תפיסה מסוים. לכן התאמנו את הנחיות הבידודים, את ההנחיות בחינוך, ואנחנו מתאימים גם את כללי הבדיקות למצב החדש. אנחנו כל הזמן עם האצבע על הדופק, אנחנו בוחנים את הנתונים ולא פחות חשוב את המציאות בשטח ומאזנים בין כל השיקולים בצורה עניינית ושקולה.
עוד מעט נרחיב ונסביר לכם בדיוק במה דברים אמורים, ובינתיים הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק החשמל שיאפשר חיבור לתשתיות חשמל, מים וטלפון למבנים שהוקמו ללא היתר בתנאים מסוימים. הדיון התנהל תוך צעקות ושאגות מצד האופוזיציה כלפי ראש הממשלה נפתלי בנט. ככה זה נשמע הבוקר. טוב, מספיק לנו מהבושה הזאת, עוד מעט נדבר גם עליה. בועז יונה הוא איש העסקים שנעצר לאחר עשור בפעם השנייה. בעקבות הפרשה, יונה הורשע בעבירות מרמה, גניבה וזיוף וריצה 4 שנות מאסר. אמיר קורץ, כלכליסט, עם הדיווח.
יונה נעצר שלשום לחקירה בחשד להונאת נושים, הלבנת און ומרמה בעת הליכי פשיטת רגל וחתלות פיראון. הוא חשוד שפעל לאורך שנים בסיוע משפחתו ומקורביו על מנת להסתיר מהנושים שלו את הכנסותיו ונכסיו, בשווי מיליוני שקלים. לפי החשד, יונה פעל באמצעות חברה רשומה על שם אשתו של חבר, תעשיין, ונתן באמצעותה שירותים לחברות נדלן תוך הסתרת התגמול שקיבל. בנוסף, חשוד יונה, שרשם וילה יוקרתית בכפר שמריהו על שם חמתו, ונהנה מדמי שכירות גבוהים ממנה. זאת בזמן שהוא מבקש הפטר בהליך פשיטת הרגל נגדו, שבו הוא נתבע להשיב חובות בגובה 1.8 מיליארד שקלים. עורכי דינו של יונה מכחישים את החשדות וטוענים כי מדובר בטענות ממוחזרות.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד חוזרים למתווה החדש של בדיקות הקורונה. שר הבריאות וראשי המשרד הכריזו היום על שינויים במתווה PCR לבני 60 ומעלה ולקבוצות בסיכון, מחוסנים לבדיקות ביתיות וצעירים יותר כמובן. אנחנו מדברים עכשיו עם דוקטור אורלי גרינפלד, מנהלת רפואית מטה הסברה קורונה, רופאת משפחה, מכבי שירותי בריאות. דוקטור אורלי גרינפלד, שלום, מה שלומך?
שלום ענת.
למה בעצם עושים את השינויים האלה?
השינויים האלה הם כמו ההחלטות שמתקבלות בזמן האחרון, בזמן מגפה שמשתנה כל הזמן, עם הרבה דינמיות גם בצורה של המגפה, גם בדברים שאנחנו רואים בשטח מפת התחלואה, וגם בסופו של דבר בהחלטות. אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בגל עם התפרצות מאוד מאוד מהירה, תחלואה שמאוד מאוד עולה, ויחד עם זה גם איזושהי הגבלה של מספר הבדיקות שיש לנו של PCR, בדיקות בארץ, בשביל לאמת את החולים.
כן, אני רק אציין שהיום אנחנו עומדים כבר על כמעט 12,000 מאומתים, זה הרבה מאוד, והצפי הוא באמת שזה עד סוף השבוע יעלה עוד במספרים שלא הכרנו.
נכון, זה בהחלט תואם לתחזיות שאמרנו גם לפני כמה ימים, עם הכפלה, יש הכפלה של כל 3 ימים, זאת אומרת כל 3 ימים המספר מוכפל. ועכשיו אנחנו נמצאים בכמעט 12,000, זה אומר שתוך שבוע אנחנו נהיה ב-50,000 ויותר, והמשמעות של זה היא שבסופו של דבר יהיו גם יותר אשפוזים, יותר עומס על המערכת, יותר חולים קשים, ובכלל תחלואה, אנחנו יודעים שגם כשהתחלואה היא קלה, יש לה לפעמים השפעות לטווח ארוך וסלבוכים, ואת כל זה אנחנו רוצים למנוע. יחד עם זה אנחנו רוצים באמת לאתר כמה שיותר מהר את החולים שיכולים להידרדר למחלה קשה, שיכולים להידרדר לאשפוז.
כלומר, זו בעצם הקבוצה של הקבוצות בסיכון, מה שנקרא, ואנשים בני 60 פלוס, שלא התחסנו עדיין בבוסטר הרביעי, ותכף נדבר על זה, ולכן רוצים לפנות מקום, כי התורים הם בלתי נסבלים.
נכון, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לאתר, והבדיקות, אנחנו צריכים לחלק את הבדיקות בצורה שונה. יש פה גם באחריות אישית של כל אחד ואחד, אבל אני רוצה לציין שבסופו של דבר, שינוי המתווה הזה, אין שינוי בין, לעומת מה שהיה עד עכשיו, במי צריך להיכנס בבידוד ומי לא, וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. כי כמו שהיה עד עכשיו, מישהו מחוסן או מחלים, צריך לעשות בדיקה, ואם הבדיקה שלילית, הוא לא צריך להיכנס לבידוד.
ואיזה בדיקה הוא צריך לעשות?
ומחלים, בואי... תכף אנחנו נדבר על איזה בדיקה, אבל אני קודם כל רוצה להבהיר, שמבחינת בידודים, מי שלא מחוסן עושה בדיקה ונכנס לבידוד, מי שמחוסן עושה בדיקה, אם היא שלילית לא נכנס לבידוד. עכשיו השאלה היא איזה בדיקה אתה עושה.
בדיוק, זה גם חשוב.
קצת לסדר את הדברים, כי יש הרבה בלבול בנושא. עכשיו איזה בדיקה? אז אם אתה בלי גורמי סיכון, ובלי גורמי סיכון או מתחת לגיל 60, כי אנחנו מתייחסים גם לגיל וגם למחלות רקע, אז אתה יכול, אם אתה מחוסן, לעשות בדיקת אנטיגן שהיא גם או בבית או באיזשהו מקום מוסדי, זאת אומרת באחד מהתחנות של בדיקות אנטיגן שפרוסות בכל הארץ.
שגם שם יש תורים, גם שם יש תורים.
נכון, אבל עכשיו אנחנו בעצם מפצלים את זה. קודם כל יהיו אנשים שירצו לעשות את הבדיקה בבית, לא ירצו באמת לעמוד בתור, אתה יכול לעשות את הבדיקה בבית.
ואת יכולה להגיד לנו שהבדיקה הזאת אמינה, היא אמינה כמו PCR? לא.
אני רק אסיים, התחנות של הבדיקות פרוסות בכל הארץ, ואנחנו הולכים ופותחים עוד ועוד תחנות, כך שבאמת יהיה פחות עומס. מבחינת הבדיקה של האנטיגן, אין ספק שבדיקת, מה שנקרא, בדיקת הבחירה הכי הכי אמינה, גם יש לה איזושהי מוגבלות, אבל גם יותר אמינה זה בדיקת ה-PCR. אבל גם בדיקת האנטיגן מאתרת, גם את וריאנט האומיקרון וגם את וריאנט הדלטה, היא פחות רגישה. יש מקרים מסוימים שאנחנו יכולים לראות שאנשים יצאו שליליים, אבל הם בעצם לא שליליים. בדרך כלל אנחנו רואים את זה באנשים שהם, יש להם מה שנקרא עומס נגיפי, שהנגיף אצלהם פחות מתבטא בגוף, יותר ברמה נמוכה, ואז זה פחות מאתר את זה. זה לא אומר שהם לא מאומתים, הם יכולים להיות באמת עדיין עם נשאים של הנגיף, אבל הבדיקה לא תאתר אותם. בדרך כלל זה אנשים שיהיו יותר אולי אסימפטומטיים, אולי אנחנו חושבים שהם גם פחות ידביקו, ולכן יש פה איזושהי כן נטילה של סיכון מסוים, אבל הוא סיכון מחושב, כי אנחנו בסופו של דבר צריכים להתנהל במגפה הזאת עם תחלואה שהולכת ועולה, ועם מחסור מסוים בבדיקות.
תגידי, יש איזה
פיק? אומרים, אנחנו מעדיפים לאתר קודם כל את אלה שהם בסיכון, ואלה שהם פחות, ושוב אנחנו אומרים, אם אתה סימפטומטי, גם אם יצאת שלילי, ואתה סימפטומטי ואתה מחוסן, תישאר בבית, אל תסתובב, אני לא רוצה שאנשים יסתובבו עם שיעול, עם החום, גם כשהם יוצאים שליליים.
כן, אבל מסתובבים עם שיעול ועם כל מיני סימפטומים כאלה גם בשפעת, כלומר, מדביקים גם בסופר כשמתעצ'ים עלייך, וזה לא הקורונה.
נכון, אבל שפעת הרבה פחות מדבק לעומת הקורונה. הקורונה, קצב הדבקה הרבה הרבה יותר גבוה, ואת זה אנחנו רוצים למנוע. ואנחנו אומרים שוב, אם נחשפת, גם אם יצאת שלילי, גם אם יצאת שלילי ב-PCR, עדיין תישמר במהלך השבוע לימים לאחר מכן, לא להיות עם אנשים שהם בסיכון, לשמור כל הזמן עם מסכה, כי אנחנו יודעים שגם בדיקה שנעשית מיד אחרי חשיפה, או ביממה אחרי חשיפה, גם הבדיקת PCR, אנחנו לא יכולים להגיד ב-100%, אתה שלילי ולא תדבק. אז צריך פה באמת אחריות, כל אחד צריך לחשוב, אנחנו נמצאים עכשיו במגפה. יש לנו תקופה, אני מקווה שהיא לא תהיה תקופה ארוכה.
זהו, אז בדיוק רציתי לשאול אותך על הפיק. האם אתם מדברים על איזשהו פיק, אתם מכוונים לאיזשהו מספר, או מספר שבועות, או מספר כזה בסדרת הנבדקים והמאומתים, שממנו תתחיל הירידה?
אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו יודעים שכל נגיף יש לו איזשהו פיק מסוים, והוא מתחיל לרדת באופן טבעי. אבל השאלה היא, אנחנו לא יודעים מתי יהיה הפיק הזה. אנחנו לא רוצים שעד שנגיע לפיק, יהיה לזה מחיר כבד מדי. של הרבה מאוד חולים, של חולים קשים, של עומס על בתי החולים, של אנשים שנמצאים בבית, גם אפילו אם אנחנו לא מדברים על המבודדים, היום אנחנו מדברים על חולים פעילים שיש לנו, של 56,000 חולים היום נמצאים בבית בבידוד בגלל שהם חולים.
תגידי, זה לא באיזשהו מקום להרים ידיים? כלומר, אנחנו רואים מה קורה בבריטניה, אולי ישראל הולכת בדרך הזאת, כלומר, זהו, שכולנו נהיה נשאים בצורה כזו או אחרת, וגמרנו. הרי מנכ"ל משרד הבריאות דיבר איתנו על חיסון עדר.
אז לא, אנחנו לא רוצים חיסון עדר, ואנחנו לא רוצים לשחרר, ולא רוצים שכולם יהיו חולים. אנחנו כן רוצים להמשיך כמה שאפשר בחיים בשגרה, אנחנו רוצים שימשיכו את הלימודים, ושימשיכו לעבוד, ושאנשים ימשיכו לחיות, וזה לחיות לצד הקורונה, אבל לא לחיות בצורה שמאפשרים לכולם לחלות, כי יש השלכות למחלה הזאת, יש השלכות ארוכות טווח, יש השלכות של עומס על מערכת הבריאות, כל הדברים האלה אנחנו רוצים למנוע, ולכן אנחנו אומרים, אנחנו כן לא עושים סגר, אבל נוקטים בכל מיני אמצעים של בידודים, של בדיקות בשביל לאתר כמה שאפשר את החולים שהם צריכים להישאר בבית ולא לחשוף אחרים. אז בהחלט עושים מאמצים, עושים כל מיני בדיקות, אבל יחד עם זה מנסים לראות איך אפשר לנתב בין לחיות לצד הקורונה, אבל לא לאפשר לה להתפרט בצורה okay. שכבר לא יהיה לנו שליטה.
יפה. עכשיו לסיום, דוקטור גרינפלד, מספר האנשים שכבר נרשמו או כבר התחסנו בבוסטר הרביעי, יש נתונים?
אנחנו רואים, כן, נכון לאתמול, כבר יש לנו מעל 74,000 אנשים מעל גיל 60 שחוסנו בחיסון הרביעי.
במכבי או בכלל? או בכלל.
בכלל. יש לנו כבר עשרות אלפים אחרים שכבר קבעו תור, ויש באמת לחיסון הרביעי יש הענות מאוד מאוד גדולה של האוכלוסייה מעל גיל 60.
את כאיש צוות התחסנת?
אני הולכת להתחסן מחר, ואני ממליצה גם להוריי להתחסן, ו... אני ממליצה, אני חושבת שבהחלט זה חיסון רביעי, שאין לנו מידע על חיסון רביעי, זה משהו שהוא בהחלט, אנחנו ראשונים בעולם. זה שוב לקיחת החלטה עם ניהול סיכונים, שאנחנו מבינים שהחיסון מצד אחד, ככל הנראה, אין לו תופעות לוואי לחיסון הרביעי, כמו שלא היה תופעות לוואי לחיסונים עד כה. מצד שני, אנחנו רואים את החולים הקשים, אנחנו רואים את הצוותים הרפואיים, שיכולים, לא צריכים, אנחנו לא רוצים שהם ידבקו ולא ידביקו אחרים. ולכן עם הירידה של יעילות החיסון אחרי כמה חודשים מהחיסון השלישי, זה נכון במצבים מסוימים להמליץ על החיסון הרביעי.
יפה, אז את מתחסנת מחר, המנהלת הרפואית של מטה הסברת הקורונה, רופאת משפחה, מכבי שירותי בריאות, דוקטור אורלי גרינפלד, תודה רבה.
תודה לכם, בריאות.
פרסומת אחת וצעקות בכנסת. שלום צביק אזרחיה, פרשן בכיר כלכליסט.
שלום ענת.
אתה מבלה הרבה בכנסת, אני פחות, אני צופה בדבר הזה, והיה קשה לי לצפות, אפילו ברמות הצעקות שהיו בכל החודשים האחרונים. התרשמת אותו דבר?
כן, אני חושב, אני עשרות שנים מסקר את דיוני הכנסת, שבעצם משבוע לשבוע אנחנו רואים בעצם למרבה הצער שפל חדש, בהתגוששות בין הקואליציה לאופוזיציה, כללות, דחיפות, השתוללויות, ואני חושב שגם הקואליציה וגם האופוזיציה צריכים ללכת כמה צעדים אחורה, כי באמת מה שקרה היום באמת, דיון סוער שבחוק החשמל שאושר בסופו של דבר ברוב של 61 חברי כנסת, והחוק הזה לפי דרישתה של סיעת רע"מ נועד לאפשר יישובים, בתים לחשמל, למים, לטלפון, לתשתיות, למרות שאין יותר בנייה.
עכשיו, אנחנו מדברים, תכף אני אדבר איתך גם על כל האווירה, גם הקואליציה לא בסדר, והאופוזיציה בוודאי שלא בסדר, תכף נדבר על כל אלה. אבל, על מה אנחנו מדברים כשאומרים חוק החשמל? מדברים על היישובים הבדואים, שהם באמת יישובים שהם גם לא, הם לא יהיו יישובי קבע. כלומר, מתכוונים לזה, או מתכוונים לכאלה שהם בדרך? תן לנו הסבר מה בסוף, הרי הייתה פשרה בין...
כן, החוק נועד לאפשר עשרות אלפי מבנים לא חוקיים לחשמל, ובעצם היא מאפשרת לחיבורם של בתים, בעיקר בנגב ובגליל, אבל רק ביישובים שבהם יש תוכנית בנייה. ולכן החוק הזה הוא גם כן מאוד, בהתחלה גם שרת הפנים, הילד שקד, מאוד מאוד התנגדה לחוק הזה, בסוף הגיעו לפשרות בעניין הזה.
והפשרה אבל... מה אומרת? כי הרי מדובר על חומש, מדובר על ההתיישבות הצעירה, מה שהם קוראים, התנחלויות לא חוקיות. מה ההבדל בעצם?
הייתה הסתייגות להכליל גם את ההתיישבות הצעירה, אבל הקואליציה יחד עם בנט הפיל את ההסתייגות הזאת. אז זה כל העניין, שזה כולל בעצם, זה לא יחול... על ההתנחלויות, אלא בעצם יחול על יישובים בעיקר ערבים ובדואים.
כן, הייתה שם סיטואציה מסוימת, אני ככה עקבתי כל הבוקר, שמי שניהל את ישיבת הכנסת היה מנסור עבאס, מי שעמד ונעם ומשך זמן, כי חיכו לחברת הכנסת נעמה לזימי שתגיע מחיפה, אם אני לא טועה, זה היה ווליד טאה. היא נקעה את הרגל, או שהיא כאילו נקעה את הרגל?
היא נקעה את הרגל, וכבר ראינו תכונות של כיסא גלגלים, לאחר מכן מהכנסת.
אז את זה החמצתי, יפה. אז ווליד עמד, והוא בעצם בא לחוק הזה של חוק החשמל. בסוף, אתה אומר שלא ראית תמונות כאלה כמעט. כלומר, אני, סיטואציה מסוימת שראש הממשלה מתקרב, הוא מתקרב אפילו לראש הממשלה לשעבר נתניהו, מנסה להגיד לו משהו, ונתניהו נמלט, ואז כל האופוזיציה צורחת לעבר בנט, לך, לך, בושה, בושה. אנחנו מכירים את הצעקות האלה, אבל באמת היה מביך.
אני חושב שזה באמת היה מביך, ויש פה התנפלות של הקואליציה, של האופוזיציה על הקואליציה, ושל הקואליציה שהגיבה לה על האופוזיציה, ולכן אני חושב ש... וזה בהמשך למה שהיה לנו גם בשבועות האחרונים. עכשיו צריך לזכור עוד דבר, ענת, היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, היא הודיעה אתמול בוועדת הכנסת שהיא מסתייגת מהכוונה של הקואליציה בעצם לקבוע את סדרי דיון לפי סעיף 98 לתקנון, כי בעצם הוגשו המון הסתייגויות על ידי חברי כנסת מהאופוזיציה לחוק החשמל, והקואליציה מצאה לדרך, ולא בפעם הראשונה, וזו לא הקואליציה הראשונה שעושה את זה, שמחסים את ועדת הכנסת, ובאמצעות הרוב הקואליציוני קובעים שהדיון יהיה 10-15 שעות ובסוף הצבעה.
טוב.
ובעצם זה נוטל את העוקץ של הגשת הסתייגויות.
אוקיי, צביק אזרח היה בסדר. עכשיו, רק לסיום שורה תחתונה. מה בסוף המהות, השורה התחתונה של חוק החשמל, על מי הוא כן חל?
הוא יחול על יישובים, על בתים ביישובים שתהיה להם תוכנית בנייה, והם בהסדרה של תוכנית בנייה, ואז אפשר יהיה לחבר אותם לתשתיות שהזכרנו.
גם יהודים וגם ערבים, או שרק ערבים, בדואים וכו'.
היות והחוק, ההסתייגות של התיישבות הצעירה לא אושר, אז סביר להניח שזה יכלול יותר יישובים ערבים מאשר יישובים יהודים, כי אנחנו בתחומי הקו הירוק, אנחנו לא כך רואים יישובים יהודיים, כן. בלי יתרים.
נכון,
בלי
שלא מחברים אותם. צביק אזרחי, פרשן בכיר כלכליסט, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. שלום חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ש"ס.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, שלום. היית שם בבושה-בושה?
ראיתי את הבושה מול עיניי, ראיתי בן אדם שהלך בכל מקום וסיפר שהוא הולך להזיר את ההתיישבות, את ההתיישבות הצעירה, ראיתי אדם שהבטיח שזאת תהיה החלטה הראשונה שלו כראש ממשלה, כשהוא אמר שאם יהיה לו 10 מנדטים, הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה, ראיתי את ניר אורבך, את חלפון, את סילמן, מגיעים מצביעים נגד אותם אנשים שהצביעו להם, ראיתי את הבושה בהתגלמותה, ראיתי ראש ממשלה משתולל כמו אחרון הבסטיונרים במליאה.
האלה, אבל אני שואלת אותך כאדם, אתה יודע, אזרח במדינת ישראל, אתה מסתכל על התמונות האלה, מה אתה מרגיש?
כאזרח, אני מנתק את עצמי כחבר כנסת.
עזוב רגע, עזוב את בנט, עזוב את זה, עזוב את כולם, עזוב את זה רגע. אתה שומע את הקריאות האלה, אתה רואה את הצעקות האלה, זה מביך. מה הרגשת?
אני אומר ככה, הקריאות והצעקות הן לא עומדות על חלל ריק, הן עומדות על כאב של נציגי ונבחרי ציבור שמרגישים שבא פה אדם ועשה מעשה רמייה והקים קואליציה שזה לא נגד דעתם של
אזרחי מדינת ישראל. אבל אתם כבר חצי שנה צועקים לו בושה בושה. למה
נכון,
היום?
הבושה אבל... הולכת... לא, כי היום יש לנו אפשרות להסדיר את מה שהוא התחייב בכל מערכת הבחירות, והוא בקום...
אבל הוא התחייב להרבה דברים, ועל כל דבר אתם צועקים לו בושה, בושה ונוכל נוכל.
כי זה באמת בושה, קודם כל כי הוא באמת בושה וזה באמת נוכל, ואת יודעת מה הכי כואב לי? שכשמחר ילד יבוא למורה שלו באזרחות וישאל אותו איך נהיים ראש הממשלה, הוא יגיד לו, תהיה נוכל. וזה אסור שזה יקרה, כואב לי שזה קורה, זה שני אופוזיציה, זה לא אומר שאני לא אוהב את המדינה שלי, וכואב לי שבא בן אדם, אגב, אתם בטח ראיתם, ראית איך הוא איבד את ההשתנות ב...
ראיתי הכל, ראיתי הכל.
זה בושה, אני כאזרח.
אבל חצי שנה הוא מאופק, חצי שנה. אז היום הוא איבד, הוא כן מאופק.
הוא חצי שנה מחר את הכל למנסור עבאס, מחר את הכל למרץ. אדם הוא נטול כל שדרה ימנית, הבטיח לתת לעזור לדתיים, מחר את הכשרות, מוכר את הגיור, מוכר את הרפורמים. תראי, אנשים...
אתה יודע שיש כאן, מיכאל מלכיאלי, יש פה אנשים שרוצים קצת אחרת, מה לעשות? יש עוד אנשים, לא רוצים ללכת בדרך שהלכו עד עכשיו. למה לא לשנות? כלומר, אי אפשר על כל דבר להיכנס ראש בכולם ולהגיד, לא רוצים, לא רוצים, הוא הבטיח, הוא לא מקיים.
אני אומר שנייה, אם היה רצון העם להחליף שלטון, אז זה רצון העם. ואנחנו צריכים להוריד ראש בפני הבוחר ולקבל את החלטת העם, כי זה הדמוקרטיה. אבל זה לא סיפור. העם אמר ימין, באו נבחריו, גנבו את קולו, והלכו לשמאל, זה
אירוע. עכשיו תגיד לי, איך אתה מבין את מה שעבר היום, חוק החשמל? מה זה אומר באופן מעשי?
על החוק?
כן.
תראי, אם אני או את נבנה במרכזי הערים שלנו בלי רישיון, יבואו ויהרסו לנו. לחבר חשמל לא יחברו. באו רם עם 4 מנדטים, לראש הממשלה, אמרו, תראה, היות ואתה מאוד מאוד רוצה להיות ראש הממשלה, ואתה תלוי בנו, אנחנו ננהל דרכך את הסדר היום. כלומר, לנו חשוב יותר מצביעים, ובחלקם הגדול נמצאים ברשויות שאין להם חשמל מוסדר, כי על פי חוק אין להם חשמל מוסדר. אומרים, אנחנו, אם לא תאשר לנו חשמל, על אף שהם גרים במקומות שהם לא, ללא היתר, תחבר אותו לחשמל. אומר בנט, שווה לי להפקיר קצת, זה קצת בנגב כמה אלפי דונמים, קצת בצפון, לא משנה, בקטנה, ימשיכו להשתולל, לבנות ללא חוק, אין הרתעה, העיקר שאני אשאר ראש הממשלה, זה חוק החשמל. אין שום היגיון תכנוני, זה לא שנמצא בתוך מרכזי
הערים. תגיד, לא מגיע לאנשים ששנים חיו בלי חשמל שיקבלו חשמל? מים? טלפון? משהו?
מגיע להם. מי כל אזרח מגיע לבנות לו? מגיע לו חשמל, מגיע לו מים. אבל למה היום בנט הצביע נגד חשמל להסדרת היישובים ביש"ע? למה לערבי כן וליהודי לא?
גם להם יהיה. גם להם יהיה.
לא, אבל הצביעו היום נגד. להם לא יהיה, זה בדיוק הנקודה החשוב שתדעי. היום בנט וכל הכנופיה שסביבו הצביעו שליהודים לא יהיה חשמל, ולערבים כן, ואני בעד שלכל אזרח יהיה חשמל. אבל ליהודים לא יהיה, זאת זה החוק.
טוב, אז בסדר. אני מניחה שבסוף יגיעו להסדר כזה שגם ליהודים יהיה.
אין לזה, זה החוק.
בסדר, זה החוק הזה, אבל אני מאמינה שבנט כן רוצה להסדיר את...
הוא לא רוצה.
בסדר. מה המסר שלך היום? לא, אני רוצה, מלכאלי, לשאול אותך שאלה אחת לסיום. מה המסר שלך היום, כשאתה קורא לאנשים האלה, שמנהלים את המדינה, מה לעשות, אתה לא אוהב את זה, כנופיה, נוחל, גנב, שודד, אני לא יודעת מה. מה המסר שלך לציבור? כלומר, מה הילדים שלך ששומעים את זה? מה אתה אומר להם? יש לכם ראש ממשלה גנב? מה זה?
קודם כל כן, ואני מוכן להתנצל אם אני טועה. אם יקום אזרח אחד במדינת ישראל
ויאמר לי... לא, לדבר קצת אחרת.
לא, שנייה רגע, אני אומר ככה. אם יקום אזרח במדינת ישראל ויאמר לי שאני טועה, ובאמת ראש הממשלה הוא לא נוחל וגנב, אני מבטיח לך שאני עולה אצלך בשידור וחוזר בי. אני יודע לעשות את זה. המסר שלי לאזרחי מדינת ישראל, אחד, בעזרת השם ביום הבחירות הבאות, תלכו כולם להצביע לגוש הימין להעיף את הקבוצה הזאת מהשלטון, כי הם עושים רק נזק. תראי את כמה הדבקות יש, כמה אנשים,
טוב,
אין מדיניות היינו... בנושא הקורונה, כן. אין מדיניות בנושא ביטחון.
עוד אין בחירות, אז אתה לא יכול לעשות פה תעמולה, או שאתה כן יכול לעשות תעמולה, אני לא יודעת. אתה אומר, אם הילדים שלי ישאלו, אני אגיד להם, אל תצביעו.
שכרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מביכה למדינת ישראל, ששר הביטחון עושה מה בא לו בראש, שר הבריאות מביך את ראש הממשלה בישיבת הממשלה, אין אף אחד, תאמיני לי שגמת, אף אחד מהמאזינים לא יודע מה צריך לעשות, מתי בדיקות, מתי בידודים, ממשלה שאין לה שום יכולת לקבל החלטות.
מה, הוא השם גם באומיקרון שהגיע אלינו מהעולם?
קודם כל הוא קיבל מדינה נקייה ולא קיבל החלטות. אגב, גם היום הוא לא מקבל החלטות. הוא יושב ראש ממשלה ב-8 בשידור, מה שהוא להג נתניהו כל השנים. מה הוא אמר שמה? אני מבקש, אם אפשר, תעשו טובה. מדינת ישראל, לאזרחים, מגיע ראש ממשלה שיודע לקבל הנחיות.
חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ש"ס, אנחנו צריכים לסיים, זה מרתק, אבל אפשר להמשיך עוד, אבל ניפגש עוד. תודה רבה לך. להתראות, שלום, שלום. חבר הכנסת רם שפע, יו"ר סיעת העבודה, מצטרף אלינו. רם, שלום.
שלום, אחר הצהריים טובים לכולם.
גם לך. לא יודעת, כלומר, אתה היית שם בתוך כל הבושה הזאת. לא יודעת אם שמעת את השיחה שלי עם מיכאל מלכיאלי. בסופו של דבר, אתה יודע, יש איזשהו צדק בדברים שלהם. נעזוב רגע את כל הצעקות וכל הביזיון הזה שהיה שם. אבל בסופו של דבר, יש צדק מסוים של יישובים יהודים לא מוסדרים, לא יהיה חשמל, ולא יהיה מים, ולא יהיה טלפון. ובסוף, רק הבדואים, יישובים מרחבים, ערבים לא מוכרים, כל אלה כן יקבלו. איך אתם מסבירים את זה, ואיך מתכוונים, אולי אתה לא רוצה שיהיה ליישובים יהודים חשמל, מים וטלפון, אבל בסוף איך מסדירים את העניין הזה, איך מגשרים?
אוקיי, אז בוא נעשה סדר. ראשית, אני מזמין את חבר הכנסת מלכיאלי שאמר שאם יש אזרח אחד במדינת ישראל שאומר שבנט הוא לא נוכל וגנב, אז הוא יעלה להתנצל. אז הנה, אני אומר את זה, אני מזמין אותו להתנצל. בנט לקח את אחת ההחלטות האמיצות והאחריות ביותר והקים את ממשלת השינוי הזאת כדי להציל את המדינה מעוד בחירות. אז זו נקודה ראשונה. נקודה
שנייה... הוא לא חושב ככה, אז הוא לא התנצל.
אבל זה מה שהוא אמר?
לא.
אדם הגון אמר שאם יש אזרח אחד שיגיד את זה, הוא התנצל. אבל זה ודאי לא העניין.
בדיוק.
העניין השני, ואני חושב חשוב מאוד, אי אפשר לעבור לסדר היום מההתנהלות הביזיונית שחברי האופוזיציה שמנסים בכל הזדמנות להפוך את הכנסת לקרקס ולאנרכיה ולייצר כאוס כללי. אנחנו כמובן לא מתרגשים ולא ניתן לזה לקרות, אבל אנשים צופים בהתנהגות שלהם, ולסגנון ולדרך יש משמעות, לא רק מילים חשובות ולא רק איך מצביעים, אלא גם לסגנון ולדרך.
אבל אם בסופו של דבר הקואליציה הייתה נותנת, הייתה פותחת קצת את הוועדות ומכניסה עוד מישהו לוועדת הכספים, הרי בסוף הליכוד היא עשייה הכי גדולה, הם לא מקבלים את מה שמגיע להם, אז קצת פשרה, אתה יודע, הרי מדברים על זה כבר 5 חודשים ולא מגיעים לאיזשהם הבנות.
כיוון שאני חלק מהנהלת הקואליציה, אני יודע כמה הצעות פשרה העברנו להם, וכמה מגעים היו כדי לנסות לפתור את המשבר הזה, ואני אגלה לך סוד גלוי, הם לא רוצים לפתור את המשבר.
הם אומרים שאתם לא רוצים, אתה יודע, זה מזכיר לי את דיבי ואת גנץ.
אני אגיד את דעתי.
כחול לבן לא רוצה, זה לא רוצה, אנחנו מכירים את זה.
אבל יש אמת, וכמו שאז כולם הבינו בסוף שנתניהו זה שלא רוצה, אז גם פה הם רוצים ליצור כאוס, זאת מטרתם. הם משחקים משחק כפול, אני אתן לך דוגמה מצוינת. הם עושים הכל כדי לא להגיע איתנו להסכמות. ואז אומרת היועצת המשפטית של הכנסת, חשוב להגיע להסכמות, אל תעשו 98. אנחנו מסבירים לה, הם לא מוכנים. ואז אחרי שאין לנו ברירה, כדי שלא ייקח שבוע להעביר פה כל חוק, מבחינת כמות השעות של הסתייגויות, אז הם זועקים את זה, זועקות את השבר, למה הקואליציה עשתה את זה? אוקיי, זה קצת דוגמה על המשחק.
אז אני רוצה להבין, יישובים יהודים לא יקבלו, יישובים יהודים לא חוקיים, לא יקבלו חשמל, מים וטלפון?
לצערי, את נופלת לנרטיב.
לא, אני שואלת, אז בוא תסביר.
אני מסביר. במשך 12 שנים, שלא נאמר 30, היה ימין בשלטון, לא שמעתי אותו רץ להסדיר את החשמל ואת הציוד ההומניטרי החשוב מאוד ליישובים ביהודה ושומרון, מכיוון שהם מבינים אגב שהחוק הישראלי לא חל שם וזאת אחריות משרד הביטחון, אז בוא קודם נזיז את זה, הציד הזה בכלל לא קשור. היישובים הבדואים, שאותם ממשלות ימין, עשו הכל באופן מודע כדי להזניח אותם, לא רק שהם מחוברים היום לחשמל באופן לא חוקי ובאופן מסוכן, הגיע הזמן שאותם תוכניות, צריך להגיד אגב, זה לא בכל מקום, זה בתוכניות כוללות שהמדינה היא חלק מהן, לייצר מצב שהחיבור חשמל שיש היום פשוט יהיה חוקי.
כלומר, לא כל אוהל יקבל חשמל. מי שלא חוקי באוהל, יישאר לא חוקי באוהל, ויטפלו בו, יטפלו בו באופן כמו שצריך. 100%. רגע, אז תענה לי בסוף, אז לסיום, רם שפע, תענה לי מה יהיה עם היישובים היהודיים, הלא חוקיים, ההתיישבות הצעירה, מה שהם קוראים, מה שסמוטריץ' רוצה, מה שבן גביר רוצה.
כן, גם פה אגב צריך לומר, המונח התיישבות צעירה קצת יצא מהקשרו, כי צעירה היא בטח לא.
בסדר, 100%, אני מכנה את זה, אני מכנה את זה איך שמכנים את זה.
לא, את בסדר, את בסדר, אפילו גמור.
לא, גם אני לפעמים לא בסדר, וזה בסדר.
מאזינינו, שמדובר בהתנחלויות רבות, חלקן צעירות, חלקן ממש לא, רק צריך להגיד. בעניין הזה, אני יודע שיש על זה הרבה שיח, יש פה באמת שאלה של הומניטריות אל מול העובדה שבאמת החוק הישראלי לא חל. אני עדיין לא יודע לאן זה הולך, זה לא האמת.
אוקיי, יפה. חבר הכנסת רם שפע, אנחנו רואים לאן הכנסת הולכת וזה עצוב מאוד, תודה רבה.
אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח, ככל שהאופוזיציה תרצה, קצת להרגיע פה את הרוחות.
תודה רבה. שלום שלום, להתראות. יניב איתנו.
אומרים זה עצוב מאוד ומגיעים אליי, זה תמיד ככה בסוף.
אה לא, לא התכוונו, הפעם לא.
הנה הדיווחים. Here comes the money. Here we
go. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
טוב, אז עכשיו היום כבר היה אפשר לגלות שבועז יונה מבעלי חפציבה לשעבר הוא האיש הנדלן הבכיר, איש העסקים שנעצר ושוחרר למעצר בית, צריך לומר, בחשד להונאה, הונאה חוזרת, אחרי שהוא ישב כבר 4 שנים במעצר, והוא חשוד בכך שהוא העלים מהנושים שלו הכנסות, כי זה סיפור שנמשך כבר יותר מעשור, הכנסות מעסקים שאותם היה אמור להעביר לקופת הפירוק של החברה, ובפשיטת רגל, שחובותיה מסתכמים ב1.8 מיליארד שקלים, וגם לפי החשד, יונה הסתיר בעלות על נכסים וכספים, באמצעות רישום על שם מקורבים, וגם המקורבים נחקרו היום, גם רעייתו, גם חמיב, עד כמה שאנחנו מבינים, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שליווה אז את הפרשה, עורך הדין שלמה שחר, שהיה הכונס, כונס הנכסים הרשמי וליווה את כל הסיפור הזה של בועז יונה וחפציבה וכל פרשת ההונאה הגדולה הזאת. עורך הדין שלמה שחר, שלום.
שלום, שלום ענת.
שלום, שלום. שלום. טוב, אז קודם כל, אתה רוצה, מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים, כי אתה באמת לא עוסק בזה היום, אתה עורך דין מן השורה, ואין לך נגיעה בעניינים האלה של בועז יונה, אבל כמה זה הפתיע אותך, על פי הכירותך עם אותו איש, והחקירות וכל מה שליווית אז, אנחנו מדברים על רצידיביזם בהקשרים אחרים. עד כמה זה הפתיע אותך או לא, ששוב האיש הזה מסתבך?
תראי, להגיד לך שאני מופתע לגמרי, התשובה היא לא, כי את צריכה לקחת בחשבון שכבר באותו הזמן שהייתה הקריסה הגדולה של חברת חפציבה, אז בועז יונה הצליח להוליך שולל, מאות רוכשים, כשהוא סיפר להם שהנה תכף הדירה מושלמת והכספים שהם נתנו יש להם ערוגות,
שהוא מרוויח 5,000 שקל לחודש והוא נורא מסכן והוא אגון והוא ישר.
כן, אבל אני אומר, גם בזמן שהוא מכר את הדירות בזמנו, כשהחברה לכאורה הייתה בשיא הצלחתה, עד שהתברר עד כמה המצבה הוא קשה, הייתה לו את היכולת והאפשרות לגרום לאנשים להאמין שהוא עושה את מה שצריך. אז יש באמת סוג כזה של אנשים שהם יודעים בסך הכל לגרום לאחרים להאמין בהם וללכת איתם, ואנשים צריכים להיות יותר זהירים.
אז בוא נזכיר לעצמנו מה היה אז, כלומר, מה היה ההסדר, הוא היה אמור להעביר לנושים כסף, היו לו, יש לו, יש לו, היו לו אדמות, בתים, רכוש פרטי, וחלק מהרכוש הזה צריך להימחר הרי כדי להחזיר חובות, נכון?
כן, תשמעי, הרי מה שהוא צריך היה לשלם נסגר בעצם בעסקת טיעון שעשתה פרקליטות, אני מזכיר, עם עורכי הדין שלו, לאחר שהוא היה באיטליה תקופה, בכל מה שהיה קשור להסגרה שלו, אחד מההסכמות שהגיעו ביניהם הצדדים והוגשו מיד לבית משפט כשהוא הגיע כאן לארץ, שהוא ישלם סך של 4 מיליון שקלים לנושים שלו. בית המשפט המחוזי אגב לא קיבל את ההסדר, הוא קבע שהוא ישלם 8 מיליון שקלים, אבל בעירור בבית המשפט העליון שבו והחזירו את זה ל-4 מיליון. חלק מהנושים זעמו על ההסדר, סברו שהוא צריך לשלם יותר. אנחנו בתפקידנו כמפרקים של כנאמנים יותר נכון של החברה של איבוד תהליך, נתנו קריטריונים כיצד יחולקו 4 מיליון השקלים האלה בין הדיירים השונים, אבל מכאן ועד מה שנאמר עכשיו, למצב שבו הוא נמצא, באמת חלפה תקופה ארוכה. אנחנו במפגש איתו, ואני נפגשתי איתו כי חקרנו אותו בזמנו כדי להבין את התנהלות החברות וגם כדי לנסות להתחקות אחר כספים שיש לו. אני פגשתי אותו בבית המעצר איפה שהוא היה בשלבים הראשונים לפני המעצר הממושך, ודיברנו איתו וקיבלנו מידע. זה מסוג הדברים שהם מתגלגלים, כמובן לא בשלב ראשון את מצליחה ומקבלת את החומרים, את צריכה להקליב, בדרך כלל הדברים האלה לעתים מתוכננים מראש, לעתים שמורים היטב, והנה היום מסתבר שהסאגה לא הסתיימה, וגם לא לאחר מכן.
אז איך סאגה כזאת מתגלגלת מחדש? אז עזוב רגע, תתנתק ממנו, לא ניכנס לזה, אלא באופן כן. עקרוני. אדם שחוזר על מעשיו פחות או יותר, אנחנו רואים די אותו דבר, אותו דפוס התנהגות. מה צפוי עכשיו? אוקיי. כלומר, לאן זה ילך?
אז תשמעי, לאן זה ילך? לא, אין פה הרבה אפשרויות. פושט רגל הוא כבר הוכרז.
נכון.
זאת אומרת שגם יש מי שמנהל עבורו ובמקומו את הנכסים וההכנסות וכל מה שיש לו, ככל הנראה, וזה קורה לו אחת, פושט רגל שצריך לשתף פעולה עם הממונה עליו, לא עושה את הנדרש ממנו, אלא עושה עוד ההפך, מסתיר נכסים, עושה עסקאות, אז מה שפה ראוי לציון, ושוב, אני חייב לדעות שאני לא בקיא בכל הפרטים.
לא, אבל זה לא עוד יותר חמור, שוב אני שואלת אותך באופן עקרוני, עורך הדין שלמה שחר, זה לא יותר חמור כשפושט רגל, מוכרז פושט רגל, משתמש בכספים לא שלו, מרמה, מנצל לכאורה, אנשים שהוא היה אמור להחזיר להם כספים, משתמש ברכוש שהוא לא שלו, שהוא אמור להחזיר אותו, ומעביר אותו את הרכוש שהוא כביכול על שמו, על שמם של מקורבים של אנשים אחרים. זה לא מסבך עוד יותר, זה עוד יותר חמור ועוד יותר חמור.
בוודאי, ואני אומר, זה לא, יש מקרים כאלה, לא בחומרה ובסדרי הגודל האלה, יש לדברים האלה גם משמעות מהפן הפלילי, אלו עבירות,
ברור,
דברים שיחקרו.
ברור, בדיוק, לזה התכוונתי.
יצטרך, כן, אין על זה, אין ספק.
אוקיי, עורך הדין שלמה שחר, לשעבר כונס הנכסים הרשמי, תודה רבה.
תודה גם לכם.
שלום, שלום. שלום טל קרמון, מנכ"ל חברת טקסון.
שלום ענת,
שלום שלום. טוב, אנחנו מדברים על בגדול חישובי מס לסחירים. אני שומעת שיש עלייה של 15% בהיקף החזרי המס לסחירים ב-2021 לעומת השנה שקדמה לה. איך מסבירים את זה?
ההסבר הוא יחסית פשוט, עונת הקורונה, שנת הקורונה, אנשים יצאו לאבטלה, הרוויחו סכום מסוים, יצאו לאבטלה, קיבלו רק 70% מהשכר שקיבלו קודם. והיות והשכר, והיות וחישוב המס על השכר הוא שנתי, הרי שבצורה אוטומטית נוצר החזר מס.
יש אנשים שקיבלו יותר, סקטורים שקיבלו יותר, כאלה שפחות. יש דברים שאנחנו לא יודעים, למשל, כשאנחנו אמורים לקבל מס, תן לנו קצת פירוט.
אני בהחלט, עשינו מחקר עומק אצלנו בחברה, ולקחנו 4,000 מלקוחותינו ובדקנו באמת מה קרה פה. והחוסר מודעות הוא פשוט מדהים.
דוגמאות.
אני אתן שני דוגמאות, הדברים הבסיסיים ביותר, קודם כל שינוי במקום עבודה. ברגע שמשנים מקום עבודה, ובדרך כלל גם משתנה השכר, ברגע שזה קורה, ואמרתי קודם שהחישוב הוא שנתי, באותו רגע נוצר החזר מס. אנשים פשוט לא מודעים, מחליפים עבודות ולא מודעים שבעצם החלפת העבודה יש להם איזושהי הטבה. הדבר השני שהוא עוד יותר הדהים אותנו, זה כל הנושא של ביטוח חיים. ביטוח חיים אישי וביטוח חיים על משכנתה, מזכה ב-25% זיכוי מס. עבור כל שקל שאתה שם, אתה מקבל 25 אגורות חזרה מהמדינה.
זה מדהים, ואם אתה לא יודע, נגיד, אתה יכול לדרוש את זה רטרואקטיבית? אם זה נודע לך בדיעבד?
בוודאי, אפשר לדרוש עד 6 שנים אחורה, שכירים יכולים להגיש דוחות עד 6 שנים אחורה, ולדרוש את הכסף שמגיע להם. רק להשלים, בעניין של ביטוח החיים, עשינו במסגרת המחקר שלנו, בדקנו על כל מיליון שח שלוקחים משכנתה ל-25 שנה, ההחזר מס המצטבר לתקופה הזאת הוא מעל 20,000 שקלים. זאת אומרת, 2% מגובה המשכנתה אפשר לקבל חזרה מרשות המיסים.
מדהים. ואתה אומר רק בדיעבד, רטרואקטיבית, רק עד 6 שנים לאחור. כלומר, אם בן אדם סיים את המשכנתה שלו, לא ידע שמגיע לו החזר מס על הסיפור הזה, הוא לא יכול היום להגיש, נגיד, אם כבר עבר פער של 15 שנה.
נכון, נכון, ובדיוק מה שמבקר המדינה לפני 3 חודשים הוציא דוח מבקר חריף מאוד כנגד העניין הזה, שאומר של 2 מיליון שכירים מגיע מעל 3.6 מיליארד שקל.
כלומר, דרוש פה תיקון חקיקה, אם רוצים.
אני חושב שבכלל, בנושא הזה, חובת הגשת דוחות, כמו בכל מדינה מתוקנת, היה פותר את העניין הזה.
כי שכירים לא יודעים, שכירים לא מגישים דוחות.
נכון.
הם משחקים אותה ראש קטן. אם טיפה היו מגדילים ראש, אז היו מקבלים הרבה כסף.
יש עוד הרבה נקודות. אם יש לך ממש כמה שניות, בחור מתמרה, שלא ידע שתמרה זה יישוב מזכה, קיבל החזר על 6 שנים של 120,000 שקלים.
וואו. תגיד.
זה משנה חיים.
נכון, לגמרי. למשל חופשת לידה, נשים יודעות שמגיע להם?
חופשת לידה זה נושא מאוד מעניין, כי רוב הנשים היום לוקחות יותר מאשר 3 חודשי חופשת לידה שלהם.
נכון.
ביטוח לאומי משלם רק על 3 חודשים. זאת אומרת שכל זמן שנמצא מעבר לאותם 3 חודשים, אף אחד לא משלם עליו.
כלומר, אם אישה יושבת שנה בבית, מגיע לה?
קודם כל, אם היא עבדה, אם היא יושבת שנה מהראשון לינואר עד 31 לדצמבר, כנראה שלא. אבל אם היא יושבת, הרי לא כולם יולדות בראשון לינואר.
נכון.
ולכן, באותה שנה שבה היא ילדה, וגם בשנה שאחרי, שהיא חזרה לעבודה, חייבת לבדוק האם מגיע להחזר מס, לרוב מגיע ומגיע הרבה מאוד.
טוב. הרבה נקודות למחשבה, נקווה שמישהו ירים את זה. סוף סוף, טל קרמון, מנכ״ל חברת טקסון, תודה רבה לך על הטיפים האלה.
תודה רבה לך.
תודה, שלום שלום. פרסומות, עוד מעט בורסה.
אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
חזרנו לסיום לאלדד תמיר, מנכ״ל תמיר פישמן. אהלן אלדד.
אהלן, מה נשמע?
מצוין, תודה. מה קורה בזירה הירוקה האדומה?
האמת שלא הרבה, עליות קלות בתל אביב, עליות קלות של 0.5% כזה באירופה, בארצות הברית התחיל בירידות קלות, קצת מתאזן כרגע.
האמת שפה זה התחיל בירידות הרבה יותר חדות, ופתאום כאילו זה שינה כיוון, למה?
בגלל החוזים בארצות הברית, זה תמיד ככה עובד, בהתחלה בבוקר מחכים שהאמריקאים יתעוררו, לראות מה המצב רוח, ולפי זה אנחנו מתיישרים סביב ארצות הברית, תמיד השווקים בארצות הברית נותנים את הטון בכל העולם.
אוקיי, סקטורים מיוחדים אלדן, שראוי לציין אותם?
לא, אין היום משהו מיוחד,
אין דבר כזה?
הדולר לא זז, אנחנו כן יכולים להגיד שבשבועות האחרונים סקטורה, חברות הצמיחה והטכנולוגיה ממשיך להיפגע, ומהווה להערכתנו הזדמנות ענקית. הציניות התוששו מעט, אבל עדיין יש עוד דרך ארוכה. מעבר לזה, הדברים די מאוזנים.
ואפל ממשיכה לספור את הכסף.
אפל זה משהו, זה ממש מכונת הדפסה ראויה.
מה הם עושים עם כל הכסף הזה? שיחלקו קצת?
האמת שהם, נכון, הם לא מחלקים. האמת שהם אוהבים אותו בבנק, כנראה.
כנראה. יושבים עליו. יפה. אלדד תמיר, תודה רבה.
תודה רבה.
סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימינוב. על השידור איתנו איציק אהרון, בדיגיטל שני רומן אורון שיין, ועמיתי דואק, בן כספית ואריה אלדד, מיד יבואו. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק, ואני אבוא ביום ראשון ב-4. שלום, שלום.